אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית, ואורן ביטרמן פה איתי, והיום אנחנו הולכים לדבר על איך אתם הולכים לצאת מהמשוואה של זמן שווה כסף, ואיך לעזאזל יש אנשים שבגיל צעיר כבר יש להם את שיא ההצלחה, שיא הכסף, נוסעים ברכבי יוקרה, יש להם דירות פאר, ואם אנחנו נעשה חשבון, אתם תגלו שבחיסכון של כסף כל חודש, זה בחיים לא יקרה אצלכם בחיים, אולי בגיל 100. אורן.
מה?
בוא נעיר את עיניהם.
מה קורה?
טוב. אז אני חייב לשתף אתכם שאורן אמר לי לפני תחילת הפודקאסט, שחר, אתה כל הזמן בא עם החולצה האדומה הזאת לפודקאסט. וזה תמיד יוצא איכשהו שאנחנו מצלמים. אני בא עם המקופטרת האדומה שלי, ואני גם מאוד אוהב אותה, אורן, אז יש לי ערך
סנטימנטלי. אני אוהב אדום, אני אוהד הפועל, אז אני בא עם.
אתה רואה? סתם אתה מתלונן. כמו בחורה.
כן. סתם. יאללה. תודה על ההשוואות.
טוב. יאללה, אורן, בוא נדבר, משוואה של זמן שווה כסף. איך זה יכול להיות שאם עכשיו אני לוקח, כמה עולה בוגטי היום, אורן?
אני יודע, כמה מיליונים נראה לי, לא?
כמה זה, בערך 5 מיליון?
מיליון, 2, 3.
משהו כזה, נכון?
נגיד.
נניח שאני לוקח עכשיו, אתה יודע מה, רכב בסכום של 5 מיליון שקל, אוקיי? ואני רוצה להשיג את הרכב הזה.
כן.
בוא נעשה חשבון, מה אתה אומר? כמה זמן ייקח לי להשיג אותו?
אבל למה אתה צריך רכב ב5 מיליון שקל?
עזוב, נניח שבא לי לחיות
ככה. נגיד ובא לך ככה.
בא לי לחיות ככה.
כן.
בא לי שיהיה לי את האופציה. כמו שבא לי לקנות במבה ב5 שקל, בא לי לקנות בוגטי ב5 מיליון.
אוקיי.
בסדר, אני יודע, חשיבה חדשה, קונספט חדש, קשה לחשוב על זה ככה, אבל יש אנשים שחיים ככה. ואני גם רוצה. והם רוצים גם, אלה שמקשיבים לנו. ואני רוצה עכשיו לעשות את החשבון הזה, בסדר? מותר לחשוב על זה, נכון?
מותר לחשוב אחרי שצברת נכסים.
רגע, רגע.
אני חייב להיות האיש הרע פה, האיש הפיננסי.
אז שנייה עם הנכסים ושנייה עם איך עושים את זה. בוא נדבר על מה יקרה אם הם יעשו את זה במשוואה שהם נמצאים בה היום. בוא נעשה חשבון, מוכן?
כן.
הזמן שווה כסף. יאללה, נניח, בוא, נשאל. כמה היום שכר ממוצע בישראל?
בוא ניקח סתם לדוגמה, נגיד... משפחה מכניסה, נגיד, 20,000 שקל בחודש.
נניח, משפחה מכניסה 20,000 שקל נגיד. בחודש. כמה מצליחים לחסוך בחודש אם הם מתנהלים יחסית סבבה? לא, לא גרוע, אבל גם לא ממש...
20,000 שקל?
כן.
תלוי איזה משפחה, אבל כנראה שלא תצליח.
לא תצליח.
בוא נלך אבל... אפילו ל-30,000 שקל אפילו.
תודה, 30,000 שקל.
נגיד ההוצאות בבית, 25, נגיד.
אוקיי, מינוס
נגיד,
25,000.
ככה, 5,000 שקל חסכו כל חודש.
הזוג נגיד. הצליחו לחסוך 5,000. אוקיי, הגיוני. אז 5,000 שקל צריכו לחסוך בחודש, אתה אומר.
נגיד. נכון?
אוקיי. כמה זה 60. בשנה? 60. Mm-hmm. נכון? עכשיו בוא נחשב כמה שנים ייקח להם לחסוך לבוגטי. מוכן?
כן.
אתה מוכן? אתה, אתה מכה בטופים?
כמה אתה אומר? כמה הבוגטי שווה?
בערך 5 מיליון. סתם זרקתי. מספר כרגע. או.
לא, לא, הם לא,
בערך.
הגיעו, הם לא יגיעו לזה.
בערך.
הם לא יגיעו לזה בגלגול הזה.
אז אתה יודע מה יצא לי במחשבון? אם אני מחלק 5 מיליון, רכב ששווה 5 מיליון, לא יודע, בוגטי, זה אני לא מבין גדול ברכבים. אבל אני מבין בכסף, וגם אתה מבין בכסף, אבל 5 מיליון שקל, אם אנחנו מחלקים ב-60,000 לשנה, יוצא 83.333 שנים, שיקח לבן אדם לקנות את הרכב. אז אם הוא לדוגמה בגיל נגיד 20?
לא, ייקח לו פחות, כי יש ריבית דריבית. אז הכסף שלו יצמח יותר מהר.
אתה מדבר על השקעות ונכסים, חכה. כן. אני מדבר על משוואה של זמן שווה כסף.
לא, לא, אבל גם אם אתה 5,000 שקל,
נו.
תיקח אותם,
נו.
אתה לא תשים אותם בשום מקום.
נניח,
אז הם יעשו ריבית דריבית, אז יהיה קצת פחות.
נניח, עדיין, ושם, רגע, מצב רגיל.
אתה, תגיע עם, אתה תגיע עם הבוגטי כשכבר יש לך הליכון,
תודה.
לא בטוח.
תודה, תודה. זאת אומרת שאם הוא רק בן 20 והוא יתעורר, או היא יתעוררו,
כן.
מוסיף עוד 20 שנים, בערך בגיל 100 פלוס, אולי אם הם הצליחו לחסוך ולא היה שום בלטם בדרך,
כן.
ושום קרייסיס ושום משבר עולמי, אגב משבר עולמי קורה אחת לממוצע, בין 5 ל-10 שנים. אוקיי? בדרך כלל 7-8 שנים.
כן.
כל 7-8 שנים,
בדרך כלל.
משבר עולמי, משבר כלכלי.
נכון.
או. בהנחה שתצליח לעבור את כל 100 השנים האלה. בלי לשרוף לעצמך את כל הכסף, ובלי שחסכת לשום דבר אחר. רק אם אתה רוצה רכב פאר בחיים שלך. כמה זמן לוקח? כל החיים. כל החיים. טוב, בן אדם רוצה לקנות בית? רוצה לקנות בית. בית גם עולה כמה מיליונים. אוקיי. בן אדם רוצה קצת נכסים, קצת להשקיע, קצת לגדול, קצת לחיות. אז רגע, 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 מה קורה פה בעצם? מה? כל מי שעובד היום במשוואה של זמן שווה כסף, או לא מרוויח מספיק ויש לו תקרה כל חודש, הוא בעצם נידון ללא לחיות לעולם ברמת חיים של עשיר. אוקיי, אז אני עכשיו שואל שאלה, למה רוב האנשים חיים ככה?
כי זה נוח.
כן, זה נוח.
והם דוחים. ויש הרבה תירוצים. ואני יודע, אני יכול להגיד לך, אחי, בוא נגיד, הסיבה המרכזית היא שאין להם תוכנית עבודה מסודרת, מה הם רוצים לעשות.
תודה רבה. תוכנית עבודה. אוקיי. זאת אומרת, מה אתה אומר לי פה, אורן, שבשביל לצאת מהמשוואה של זמן שווה כסף, אני לא יכול לצאת ממנה אם אין לי תוכנית.
נכון.
למה? כי מישהו בנה תוכנית לתקוע אותך שם, במשוואה של זמן שווה כסף.
לגמרי.
מישהו תכנן את זה, הנדס את זה. שנים שאנשים מכוונים למתווה מאוד 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 ספציפי. של תן זמן, קח כסף. תן זמן, קח כסף.
ואם לא, אתה פרייר.
אתה רוצה קצת יותר כסף תמורת הזמן? תעשה תעודה, תואר ראשון, תעשה תואר שני, אוקיי? אתה רוצה עוד קצת? תעבוד בעוד עבודה, גם שם אתה בזמן שווה כסף. ונניח שפיצצתי את היומן במשרות הנחשקות ביותר במשק, נניח שאני מרוויח כמו הייטק במשכורות הכי גבוהות, עדיין ייקח לי עד סוף החיים לעשות כסף, לקנות בוגטי, אוקיי? ויש אנשים שאני כבר שומע אותם בצד השני, מה אתה צריך בוגטי? אני רוצה בוגטי, מה אכפת לכם? מה אכפת להם? נכון? ואדם שם יעד, הוא רוצה להשיג משהו. הנוסחה היום לא עובדת לו. הוא רוצה לגלות נוסחה שכן עובדת לו. איך עושים את זה? למה זה כל כך הזוי לחשוב על זה? יש אנשים שעושים את זה. טוב, בוא נפתח את הנושא. יאללה. בינתיים אני בודק כמה עולה בוגטי. דבר אורן.
טוב. אז הגענו למסקנה שזמן שווה כסף, זה משוואה לא טובה.
משוואה...
לא טובה.
משוואת המוות.
אתה, אני אוהב, יש לך משפטים שאתה תמיד אומר לי, תשמע, אני מהנדס. אם זה לא, אם לא יצא לי זה, זה לא עובד. אל תספר לי סיפורים, נכון?
נכון.
אז יופי, אז זה לא עובד.
נכון.
אז אם זה לא עובד, אז צריך לחשוב על פתרון, אוקיי?
כן, בוגטי זה בערך 10 מיליון.
כן. אז תראה.
שקל.
תראה, בוא נתחיל...
אז סליחה, טעיתי, זה לא 80 שנה.
כמה? 10 מיליון שקל?
כן, זה 160 שנים, סליחה, טעיתי. אז אתם צריכים, הדור השני, הילדים שלכם, אז הנכדים שלהם ייהנו מהבוגטי.
כן.
יאללה, תמשיך. בהנחה שהכל יעבור חלק.
אפילו לא בוגטי, בוא כך אנשים שרוצים, סתם לדוגמה, לגור במושב, לגור באיזה מקום כזה שבא להם.
כן. הבוגטי זה סתם סמל, סטטוס, אבל הוא בא להראות רגע שאתה חי ב-high level.
נכון.
זה מה שזה בא להראות.
אז בוא נתחיל רגע לחשוב, אם סתם לדוגמה, אני אקח את אותה משפחה שחוסך את ה-5,000 שקל בחודש, ויש, האמת, יש הרבה שבכלל לא מתקרבים לזה, ויש הרבה שגם עוברים את זה ובגדול, אבל הדרך לעשות את זה בצורה יותר מהירה, היא קודם כל לקצר את הזמנים, נכון? אם אנחנו רוצים להוריד את ה-100 להרבה פחות שנים, אנחנו צריכים לעשות קפיצות יותר מהירות עם הכסף.
כן.
זאת אומרת, בוא נגיד ככה, P4, זה מתאים לך? לעשות את זה פתאום ב-25 שנה ולא ב-100 שנים? זה נשמע הרבה יותר טוב כבר.
יותר טוב, בטח.
כבר זה יעד שהוא זה. רגע, אז אני אומר איך אני צריך להיות יעיל P4 בדברים שאני עושה. אוקיי?
כן.
ואז בוא נחשוב על זה. איך אפשר לעשות את זה? עכשיו בוא ניתן דוגמה פשוטה. אם אתה קונה היום נכס נדלן, אוקיי? ואתה יודע למנף את הכסף שלך, בסדר? זאת אומרת, שאתה יודע להכניס, לדוגמה, 250 אלף שקל, אבל לקנות נכס ששווה מיליון שקל, אז אתה כבר הכפלת פי ארבע את הסיכוי שלך לתשואה על הנכס, נכון? כי במקום ש-250 אלף שקל ייסעו לך ברכב האיטי, עלית על הבוגטי במיליון שקל, שעובד לך הרבה יותר מהר. אוקיי? בניקוי, כמובן, העלויות של הריבית והכל. אתה צריך לראות שזה משתלם. עכשיו, אם עלית על איזשהו נכס כזה, שאותו נכס, גם קנית אותו במחיר טוב, אוקיי, וראינו עסקאות כאלה בזמן האחרון, שחר, אתה עד לזה, בעצמך, אתה הראיתי לך את התיעודים, הראיתי לך את הכל. עסקאות שאנחנו עושים, מתחת למחיר שוק, ב-100, 150, 200 אלף שקל אפילו, מטורפות שיש היום בשוק, וכולם אומרים, אין עסקאות, והשוק מת, וזה.
חרת.
דווקא עכשיו זה הזמן הכי טוב שיש.
יש מלא.
אוקיי? אבל אם עשית את ה-150 אלף שקל, סתם לדוגמה, על נכס של מיליון, שזה יחסית לא הרבה, עם ה-250 אלף שקל הון שלך, אז מה עשית להון פתאום? באיזה רמה הכפלת אותו? מטורפת.
בהכפלות.
נכון?
כן.
זה כבר לא 5,000 שקל, זה 150 שעשית על 200, 250.
כן.
זה כבר תשואות הרבה יותר גבוהות.
כן.
שנייה, אז השתמשנו פה בכל מיני כלים של מינוף מאוד מאוד חכמים. זאת אומרת, דאגנו לעשות מהכסף הנמוך שיש לנו, עוד כסף באמצעות עסקאות טובות ויזמויות שאנחנו יכולים לעשות. זה ערוץ אחד.
אופה.
אוקיי, זה ערוץ אחד.
כן. אז
אנחנו צריכים לפעול בכמה ערוצים. אנחנו עכשיו נדבר על כל מיני ערוצים.
כן, כן, אין בעיה. אז ערוץ ראשון, עסקאות חכמות.
עסקאות חכמות.
אוקיי, מינוף חכם לכסף.
מינוף חכם. שאגב, גם אם אנשים לא יודעים איך לעשות את זה, יש את האנשים שכן יודעים. הידע קיים. אוקיי, בוא נצא מנקודת הנחה.
כן.
יש המון שרלטנים, זה
ברור,
אין ספק. יש תמיד. המון נוכלים בשוק בכל דבר.
כן.
אבל הידע קיים. אם כן. אתם יודעים למצוא את האנשים הטובים, שיקחו אתכם לעסקאות האלה,
כן.
זה יקרה.
זאת אומרת, אם בן אדם לא יודע בעצמו, אבל יודע להתחבר למישהו שכן, הוא יכול לבוא עם,
נכון.
עם הסכום שלו, עם הגמישויות הפיננסיות שלו, כמו
נכון.
שאתה אוהב לומר.
נכון.
ובעצם לקחת את הכסף ולעשות הכפלות, או להשיג בעצם
נכון.
נתח מאוד שמן מתוך מינוף הזה של
נכון,
אותה עסקה.
נכון, כן. ואז ברגע שאתה במשחק וייצרת לעצמך את ההון הראשוני אפילו היותר גדול, אתה רוצה להמשיך להישאר במשחק, נכון?
לגמרי.
זאת אומרת, אתה כבר מתגלגל לעסקה הבאה.
כן.
עכשיו, יש כל מיני טכניקות גם שאתה יכול לעשות עסקאות במקביל. יש טכניקות חכמות שאנשים לא מכירים. אני אומר לך, אנשים מגיעים אליי לייעוץ, שומעים פתאום על טכניקות שהם בחיים לא שמעו עליהם,
כן.
ואומרים, וואו, איך לא ידעתי את זה?
אני יודע על מה אתה מדבר לדוגמה.
כן, אז יש כל מיני טכניקות כאלה, בסדר? שאתה כן יכול לקחת את ההון שלך ולהכפיל אותו ולעבוד עם כמה דברים במקביל.
יאללה, תן לי.
אבל זה אחד, זה אחד. שנייה, זה רק נדלן. מה, אתה רוצה טכניקות?
תספר, כן, תספר.
מה?
תחשוף, מה זה זה? זה פודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית. פה אנחנו מנפצים תקרות זכוכית.
סגור. אז בוא נדבר על טכניקות נדלן לדוגמה, אוקיי?
תן דוגמה, יאללה.
יש מה שנקרא דירה יחידה בנדלן, נכון? מה זה דירה יחידה? תשים לב מה זה דירה יחידה. אגב, כשבאים אליי אנשים, אז תמיד אני מספר על זה שהאג'נדה שלי, קודם כל להסתכל בעסקאות שאנחנו נכנסים, איפה אני אשלם מינימום מיסים, ואיפה אני אקבל מימון מקסימלי ובצורה טובה. אוקיי? וכשאני מסתכל על דירה יחידה, לדוגמה בנדלן, יש שם את כל ההטבות שאתם רוצים. למה? בוא נתחיל לזכור אותה. אחד, יש לנו מימון של 75% על הנכס. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבוא רק עם 25% הון עצמי. כמו שנתנו מקודם דוגמה, 250, אני יכול לקנות נכס במיליון, זאת אומרת לקבל 750 מהבנק,
כן.
ולהתקדם. דבר שני, יש לנו הנחות מיסוי. מה זה הנחות מיסוי? יש לנו פטור ממס רכישה עד כמעט 2 מיליון או קצת מעבר. פטור לגמרי. אגב, אם בן אדם שמחזיק כמה דירות, צריך לשלם 8% מהשקל הראשון, מס רכישה. שזה אומר על כל מיליון, 80,000 שקל. כסף לפח. אוקיי?
שאם זו דירה שנייה ומעלה.
כן, אם זו דירה שנייה ומעלה. בדירה ראשונה, אפס. הלאה. החזקת את הדירה שנה וחצי, יש לך פטור ממס שבח. זאת אומרת, קנית דירה במיליון, מכרת אותה במיליון 200, הרווחת 200,000, אפס מס. אוקיי? כשאתם שכירים, כמה מיסים אתם משלמים?
לפי מה
ערמות.
המס.
ערמות. איפה יש לכם מוצר שאתם משלמים בו אפס מס? אין. זה מוצר פצצה.
נכון.
כל הרווח
כן.
שלכם אחרי קני, שנה וחצי.
קניתי דירה, השארתי אותה אצלי שנה וחצי.
נכון.
ואז מכרתי.
כן.
הרווח מהמחירה, כל הרווח נשאר אצלי.
כן.
לא נוגעים לי ברווח.
כן. אני שם רגע כוכבית על הפודקאסט הזה. כל מה שאני אומר פה זה לא ייעוץ, לא מעווה תחליף לייעוץ אישי כזה או אחר.
ברור.
בסדר, קחו את זה בחשבון.
ברור. זה בא לתת טעימה.
זה בא לתת לכם איזה טעימה ושתבינו רק את הדברים.
מדהים.
אבל אם יש לי פטור גם ממס רכישה וגם ממס שבח, אוקיי? אני כבר בשני פטורים מאוד מאוד רציניים. פטור הבא,
מיליונים שזה יכול להיות,
זה הפטור מהכנסות שכר דירה. עד 5,600 בערך, זה כל הזמן מתעדכן עם המדד.
כן.
פטור ממס. שוב.
עד כמה זה? אני זוכר נכון בסביבת
7-8? עד 5,600, 5,600 בחודש.
5,600?
כן.
אוקיי.
בחודש. זה כל הזמן מתעדכן. בסדר? יכול להיות שאני לא מדייק, כי כל הזמן זה זז עם המדד.
אוקיי.
אבל זה בערך הסכום, פטור לגמרי ממיסים. שוב, היום אם אתה מכניס כשכיר כסף, כדי להגיע ל-5,600, תעשו חשבון, כל אחד זה עם השיעורי מס שלו, אבל יש אנשים שצריכים להכניס 10,000 כדי להוציא את הדבר הזה נטו.
כן.
אוקיי, ופה זה פטור ממס.
כן.
אז אנחנו עובדים פה במכשירים שהם סופר חכמים וסופר אטרקטיביים, ושוב, אפשר לקחת את המכשיר הזה גם ולשכפל אותו. איך משכפלים אותו? יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, כמו דירה חלופית.
כן.
אוקיי, זה כבר מה שנקרא עסקאות למתקדמים. לקחת דירה נוספת ולהחליף את הדירה הראשונה שלי, ואז במקביל להחזיק בשתי דירות כאלה. Mm-hmm. בסדר?
כן, ואז אני חושבת דירה
שוב,
זמנית.
אם אתם עושים את זה, תתייעצו גם, כן, עם, כן. גם עם אנשי מקצוע, גם עם העורך דין שלכם כמובן, וגם עם היועץ משכנתאות, שהוא סופר קריטי לעסקאות כאלה, כי הוא יכול לחסוך לכם באמת גם טעויות, וגם הרבה מאוד כסף. כי אם לא תכננתם את המשכנתא נכון, ואתם עושים מחלפות, והיו תנודות בריביות, אפשר לאכול כאפות של הרבה מאוד כסף.
כן, נכון.
אז צריך להיזהר מכל הדברים האלה, בסדר?
שרק אני אגיד,
כל מה שאני אומר עכשיו, צריך לעשות את זה כמובן, אחרי שעשיתם את זה בצורה מקצועית, ניהול סיכונים, נכון. מסודר, למדתם, הבנתם, או לקחתם את האיש מקצוע שבאמת יוביל אתכם לדבר הזה.
שאני אגיד שהמקצועיות והמומחיות פה, היא זו שתקבע כמה אתה תרוויח.
נכון.
מה תהיה שורת הרווח.
נכון, אני יכול להגיד לך שאני אישית מסתכל באמת על עשרות עסקאות בחודש, ויש כאלה שאני אומר, לא רוצה. כאילו, מנפה הרבה. עד שאני מוצא את הפנינים.
כן.
את הפנינים שבאמת אני רואה שהם,
כן.
יש בהם את הפוטנציאל, יש את ההשבחה, ויש את, מה שלמעשה יגרום לעון שלנו, בום, להתפוצץ קדימה. מה כן. שאנחנו מחפשים, להגיע mm-hmm. לבוגטי כמה שיותר מהר.
כן, זאת אומרת, כן. זאת אומרת, יש פה גם את ההבנה המקרו, שרגע, חבר'ה, צאו מהמשוואה של זמן שווה כסף, שם אתם בוודאות לא תצליחו להגיע לאן שאתם רוצים כלכלית. וזה אומר שיש משחק אחר, שאולי אתם אפילו לא במגרש, יכול להיות שאתם על הספסל, או אפילו לא ביציע.
בדיוק.
איפה אתם? אתם לא במגרש.
עכשיו, חייבים להכיר את חוקי המשחק פה, וככל שתשלטו יותר בחוקי המשחק של הכסף והכלכלה, זה מה שיוביל אתכם קדימה. זאת אומרת, אנחנו רוצים עכשיו לקצר את 100 השנים שאתה אמרת, לכמה שנים בודדות.
Worst case scenario, תהיה עשיר בגיל 100, הנכדים שלך ייהנו מזה. Best case scenario,
אם תגיע ל-100.
Best case scenario, בוא תלמד איך לעשות כסף בהכפלות, עסקאות טובות, בזמן קצר, ובמקום שתחכה את כל הזמן שלך, שזה המשאב היקר ביותר בטבע, בוא תראה איך במינימום זמן אתה עושה מקסימום רווחים ומתקדם במהירות C.
נכון. עכשיו, מה הבעיה של רוב האנשים, ודיברנו על זה כבר כמה פעמים, ואני עוד פעם אחרות את זה לאנשים בראש עד שהם יבינו את זה.
יאללה, תחרות.
עוברות הרבה שנים, ואנשים שורפים את הזמן, והם לא מבינים שיש נוסחאות לעשות את זה בזמן קצר יותר. אז מה קורה? מאבדים המון המון זמן. מאבדים.
שמה אנחנו רואים כל הזמן, אורן? אנשים שדיברו איתנו לפני שנה.
כן, שבאים.
ואז פונים חזרה שוב, כי הם לא עשו איזשהו צעד, נכון? יש כאלה. מה אנחנו תמיד, זה מדהים, תמיד רואים.
כן.
הייתה התקדמות, הם פרצו, הם עשו משהו משמעותי?
מה זאת אומרת?
לא, אנשים שלא באו, אני שואל.
אלה שלא באו?
אלה שהתייעצו, חפרו לנו בטלפון, שיגו אותנו, רצו ייעוץ טוב, באו, קיבלו הצעה.
המשיכו לפודקאסט הבא, המשיכו לפודקאסט הבא.
קיבלו הצעה, קיבלו מענה, היה להם מתווה לעשות את זה, ולא הלכו על זה. ואז מתקשרים לנו שוב אחרי שנה. איפה, מה הם תמיד אומרים לנו? תמיד. זה מדהים, זה עשרות של אנשים מתוך אלפים, אבל זה לא הרבה, אבל זה אנשים שתמיד אנחנו רואים אין התקדמות במיל.
כן.
לא בקצת, לא במיל, במילימטר, כלום, אפס, גורניש. אגב, לרוב הם חוזרים עוד יותר, מדרדרים עוד יותר אחורנית כלכלית. למה? המחירים עולים, התחרות גדלה,
נכון.
הדירות עולות, זה לא משתפר. להפך, הם בסוף באים במצב רע יותר. ואז גם צריך לעבוד יותר קשה כדי לעזור להם. זה תמיד ככה, זה טירוף. עכשיו, אנחנו מדברים פה על משהו אחר לגמרי, אנחנו מדברים פה time is money, זאת אומרת, time is money זה לא זמן שווה כסף, זה מי שפירש את זה ככה הוא אידיוט גמור. time is money זה לא זמן שווה כסף, זה בזמן שיש לכם, תעשו את הפעולות שיביאו לכם הכי הרבה כסף.
נכון.
יש בן אדם שירוויח את ה-35 שקל בשעה, כמה זה היום המינימום?
משהו כזה לדעתי.
משהו כזה, נכון? 35, 38, לא זוכר. אז בענף שירוויח את ה-35 שקל, 40 שקל בשעה, אתה יודע מה? פרגנתי, 40 שקל בשעה, עשה את היומית שלו 320 שקלים, ברוטו. עבר שבוע, עשה 1,600 שקל, עבר חודש, הגיע בערך ל-7,200.
אין לו ממה לחיות.
אין לך ממה לחיות, 7,200 אלף שקל. מה אתה תעשה עכשיו? נגמר לך...
זה חיי הישרדות.
כן, אבל גם נגמר לך כל הזמן.
נכון.
אין לך זמן, כי זרקת 8 שעות לפח.
שורפים לך, בדיוק, שורפים לך את הזמן על מקום שאחר, ואתה, החיים שלך מתבזבזים בסופו של דבר.
לגמרי,
עכשיו... אתה בטוח לא נהנה ממה שאתה עושה.
נכון,
עכשיו... אלא אם כן אתה באיזה שליחות, מורים ודברים כאלה שגם...
עזוב שליחות על הזין שליחות. אבל... אני מדבר כסף, עזוב אותי. שליחות שמה שליחות, אני לא רוצה להיות מהמנטורים האלה שמדברים את הדברים העמוקים והרוחניים האלה, לפני שפותרים לבן אדם בעיה כלכלית מעשית כרגע בחיים שלו. אני אומר, מי שלא מסתכל על הכסף וחושב שלא, שליחות שמה שליחות, כל אנשי האנרגיות למיניהם, בלבלים את המוח. עזבו אתכם שטויות, אנשים לא שורדים את החודש, הבנקים סוגרים את הדלת בפרצוף, הוצאה לפועל דופקת להם בדלת. למי אכפת משליחות לעזאזל? תעבדו חכם, כלכלית ונכון לחיים שלכם. עזבו שליחות. שליחות, אתם יודעים מתי שליחות? כשיהיה לכם מה לתת. כרגע אתם בעצמכם לא נותנים לעצמכם, אתם לא שורדים, אז איך תיתנו? איך תיתן משהו שאין לך? איזה שליחות? כל המנטורים האלה שתפו לאנשים את המוח. בגלל זה אני לא סובל לשמוע כל מיני התפתחות אישית, מבלבלים את השכל. לכן הפכתי אגב להיות יועץ עסקי. אתה יודע שרציתי בהתחלה להיות מנטור להתפתחות אישית? כי אני כל החיים חי ונושם את זה.
כן.
אבל כשראיתי שזה, וואו, הפצה של חרטה בפיתה, מאלף ועטף, מימין לשמאל, 360, אמרתי, אני לא הולך להיות חלק מהשיט הזה, אני הולך להיות יועץ עסקי. אני הולך ללמד אנשים איך לעשות כסף, איך להצליח בחיים, איך לעשות עסקאות. אין דבר יותר חשוב מלהיות שלב ורגוע ולא בלחץ. אין לזה מחיר כשאתה בביטחון בחיים, אין לזה מחיר. וכסף יודע בדקה, ברגע לגרום לאנשים לאבד את זה לגמרי, לאבד את הביטחון שלהם. לכן אני מדבר נטו על כסף כרגע. נטו על כסף. מי שרוצה ללמוד כסף, תקשיבו לפודקאסט הזה כמו שצריך. מי שרוצה לדבר איתי סיפורי סבתא, בסדר, בזמני הפנוי, שאין לי עוד זמן פנוי. אוקיי? אורן.
כן.
תקשיב. אז מה עושים עכשיו אנשים בבית שלימדו אותם כל החיים? שומעים? תעבדו. תעבדו קשה. יהיה בסדר. תוציאו תואר, תגיעו למעמד טוב, יהיה בסדר. איך משחררים אנשים מההיפנוזה הזאת, מהשטיפת מוח הזאת, מהעבודה בעיניים הזאת, מהשקר הזה, מהעבדות במסכה הזאת, איך מוציאים אותם מהשיט הזה בצורה שהם אשכרה יקלטו ויבינו?
אז כמו שאתה אומר, הכניסו לנו דיסקט.
מה זה דיסקט?
בתוך הראש.
כן.
שזה דיסקט משנות ה-80-90 כזה, אפילו יותר.
כן.
וצריך פשוט לשלוף אותו החוצה ולהכניס את ה... אין כבר דיסקים היום, אין, לא יודע אם USB. AI, משהו חדש בראש.
iCloud.
נו. צריך להכניס תוכנה באמת, לתכנת מחדש את הראש שלנו.
כן.
ולהבין את חוקי המשחק.
כן.
ואם אתה לא מבין את חוקי המשחק, אז אתה תמשיך לשחק באותו משחק, שלא יוביל אותך לשום מקום. אוקיי? כן. זאת אומרת, אתה צריך לרכוש לעצמך ידע, כלים והבנה בחוקי הכלכלה והכסף, שיכולים להוביל אותך קדימה לעבר המטרות שלך.
אוקיי. אוקיי? שזה אומר במילים פשוטות, לסגור עסקאות.
כן.
אני... עכשיו, רוצה שאנשים פה יבינו בבית, חבר'ה, אם אתם לא סוגרים עסקאות, ואתם לא יודעים איך להביא כסף עכשיו, אם אני עכשיו שולח אתכם למשימה, תביא עכשיו, עכשיו, אני רוצה עכשיו, יש לך שעה, להביא לי 30 אלף שקל. לא בלשדות בנק, ולא בלקחת כסף מהבית או מההורים, ולא למכור את הבית ולא את הרכב. עכשיו אני רוצה שאתה תעשה עסקה. שאתה סוגר ואתה מביא 30 אלף שקל. כמו שאני אומר לאנשי המחירות שלי. היום אתה סוגר X כסף במחירות. אוקיי? אני רוצה לשאול את החבר'ה בבית, מה התוכנית? איך אתם עושים את זה? איך אתם עכשיו בעסקה, לא בזמן, עזבו זמן, בעסקה, רק הזמן שלוקח לעשות את העסקה. כמה זמן לוקח לעשות עסקה, אורן? שעה, גג?
כן.
שעה. תוך שעה, תביאו לי עכשיו עסקה ב-30,000 שקל. עכשיו תכניסו לחשבון 30,000 שקל. כמה אנשים, אורן, יכולים להגיד לי, אין בעיה, לדעתך, באחוזים?
מעט.
כמה זה באחוזים, לדעתך?
מעט מאוד. נראה לי אחוז.
אני אומר ש...
אולי בין אחוז לחמישה יכולים
אני
אולי...
אני אומר שבישראל, לא... זה באמת מה שאתה אומר, בין אחוז,
בין
לחמישה,
לחמישה,
בעולם אולי 10%. אוקיי? בין אחוז לחמישה זה בערך המספר הנכון. בודדים, בודדים האנשים שיכולים אשכר לעשות את זה עכשיו ולהביא כסף, כשאני אומר להם, on demand, מה שנקרא. עכשיו תביא את הכסף. הם לא יודעים איך לעשות את זה. אין להם שום יכולת. אוקיי, אז אם אין יכולת, ואם אין תוכנית, אז איך כן? אוקיי, אני יודע, זה מציק השאלות האלה, אבל
ברור שזה מציק.
בוא נענה על זה עכשיו. בוא נענה, כי זה השאלות שאף אחד לא שואל. אתה יודע, זה מדהים אותי, אבל ראיתי אתמול איזשהו רעיון עם קביב נורמגומדוב, שהוא היה אלוף ה-UFC.
תותח.
עד לא מזמן, כן. והמשיך את דרכו איזלם מחשף. עכשיו, תשמע.
תשמע, אני הייתי רואה את הקרבות שלו, הייתי מפחד.
כן,
פסיכופת.
אבל
הוא לא מוותר.
הוא מאוד מלומד, אתה יודע את זה?
כן?
כן, אבא שלו חינך אותו.
נכנס עם הפאה הזאת כל הזמן.
כן, עם הוויג הזה, כן.
הייתי רואה אותו, נכנס באנשים, והוא לא מוותר, לא מפסיק, בום, 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 ואני אומר, מאיפה יש לו כוח? מה זה הדבר הזה?
הוא גדל בערים בלי חמצן, הבן אדם יכול לנשום פה. אתה יודע מה זה? אתה גדל בערים בלי חמצן. ואז אתה בא לנשום אוויר רגיל עם חמצה נורמלי כמו כולם, אתה מרגיש כולך מפוצץ אנרגיה, אתה לא מבין מה קורה איתך.
זה הסוד?
הוא גדל בערים, אני אומר לך. אנשים הולכים להתאמן בערים במיוחד, כדי לשפר את הסיבולת שלהם. הוא נולד שם. עכשיו תגיד לי איך אפשר להתמודד עם אחד כזה. איך? וכל החיים הוא למד סמבו מאבא שלו שלימד אותו מגיל אפס. בגיל, הראו את סרטון שלו בגיל 5 נלחם בדוב. בדוב קטן כזה, אבל דוב, זה חיה, זה חיה כוחנית, חזקה מאוד. אתה מבין? והוא נלחם בדוב. אתה מתפלא שאחרי זה הוא נלחם כמו חיה בזירה? עזוב אותך שטויות. למה הזכרתי אותו? כי הוא בן אדם מאוד חכם. הוא לא רק לוחם מבריק, הוא גם חכם בחיים. הוא עשה את שלו ופרש. והרבה סקלו אותו על זה.
בסי.
לא, הוא פרש בסי, בסי ההצלחה. הוא גם נכנס להול אוף פיים של ה-UFC. עשו לו כיסא כבוד גם, הוא שבר כל סיים. אז הוא מאוד חכם, הוא עדה גם מתי לפרוש. עכשיו, שאלו אותו משהו על מערכת החינוך. אני, כל פודקאסט, I am obligated להיכנס במערכת החינוך, אוקיי? מה שקרה זה שהוא סיפר שהוא לא רוצה לשים את הילדים שלו במסגרת עם מישהו, עם מורה או מורה, שהוא עצמו לא היה מבלה איתם את אותה כמות שעות. תקשיב מה הוא אמר. הוא לא היה יושב, הוא לא היה מושיב, סליחה, את הילד שלו, את הילדה שלו, עם מורה או מורה, אם הוא עצמו לא מסוגל לבלות איתם את אותו פרק הזמן הזה. שמעת? איזה חכם? במילים פשוטות, אם אתה לא יכול להקשיב למורים של הילדים שלך 8 שעות ברצף במסגרת החינוך, הם לא אמורים להיות שם. כי מה קורה? הילדים עוברים הנדסה תודעתית ולומדים ממורה שנוסע על רכב שהוא בקושי מחזיק, והם לא עומדים בהתחייבויות, והם מרוויחים מינימום, והוא לומד מהאנשים האלה, הוא לומד מהם השקפת עולם, הוא לומד מהם איך עובד כסף, הוא לומד מהם איך עובד העולם, הוא לומד מהם מקצועות שאמורים לעזור לו להצליח בחיים, הוא לומד מהם. ואז אני שואל, אבל הם אנשים שאתה היית לומד מהם? הם אנשים שהם דוגמה להצלחה? איפה הבוגטי של המורה הזה? איפה הוא? איזה בוגטי? הבן אדם בקושי פנצ'ר לא יכול להחליף. בעייתי? נכון? אז יש פה הרבה עניין של מודעות למה מכניסים לאנשים לראש. שוב, אני אחזור על זה, כי זה למה פתחנו את הפודקאסט, כי הפודקאסט בא במטרה לנפץ לאנשים את התקרת זכוכית, לנפץ להם את המיתוסים, לנפץ להם את כל האמונות המקבילות, וכאן אפשר לעשות שינוי, ככה אפשר לעשות שינוי. טוב. בוא נדבר עסקאות. מה חשוב להבין לגבי כסף. הרי עסקה סוגרת לנו עכשיו איזושהי הסכמה בין שני הצדדים.
נכון.
יש צד משלם, יש צד מקבל, נכון? גם הצד אגב שנותן, גם הוא משלם. Mm-hmm. הוא משלם בעסק הזה שהוא פתח, בערך הזה שהוא נתן לצד השני. יש פה סחר חליפין, יש פה מעבר של ערך לתמועה לכסף. אז אוקיי, מה חשוב לדעת? אורן, בתור יועץ פיננסי.
מה חשוב לדעת?
מה חשוב לדעת? הרי אנשים, אתה יודע, אתה אומר לבנם, יאללה, לך תביא לי 30 אלף שקל עכשיו. מה? הוא לא יודע איך.
כן. הוא מבחינתו. רגע, אנחנו מדברים על נדלן או על עסקים. מה, איפה אתה רוצה שאני אתמקד?
זה משנה? לדעת לעשות עסקה.
כן, כן, כן.
מה זה, למה זה משנה?
אני אגיד רגע מה, אני חושב בכל עסקה, בכל מסע ומתן,
צריך תוכנית, בוא נתחיל מזה.
כן, זה התוכנית, אבל יותר מזה, צריך להבין את הצרכים של הצד השני.
אוקיי, בכל עסקה?
ולראות, כן.
בכל עסקה.
בכל עסקה.
אוקיי.
בכל עסקה.
מה עוד צריך?
אני אתן לך דוגמה, אתה רוצה?
מה עוד צריך? מה הקריטריונים?
אז אני אומר, להבין את הצרכים של הצד השני.
מה עוד?
זה הכורח מציאות שלו לצורך העניין. מה מחזיק אותו?
מה זה אומר כוח מציאות?
זאת אומרת, בוא ניקח את זה לנדלן, אז יהיה לי קל להסביר.
יאללה, סגור.
בסדר?
דבר.
אוקיי. נגיד ועכשיו, יש לך עסקה עם מוכר, שהוא עכשיו קנה דירה חדשה, בסדר? מקבלן. והוא מוכר את הדירה שלו. הוא החליט לשדרג את חייו ורוצה לעבור לדירה חדשה. ועכשיו, בגלל שהוא החליף את הדירה, הוא צריך למכור את הדירה הישנה, והוא התחייב לקבלן כבר להעביר כספים, והוא גם מחויב ויש לו מיסוי שהוא לא יכול להפר, יש לו איזה שנתיים לעשות את התהליך.
כן.
והוא נמצא עכשיו חצי שנה, אבל אתה יודע מה? יש לו עוד שנה למכור את הדירה.
אוקיי.
אוקיי? Mm-hmm. יופי. האם הוא יהיה לחוץ למכור את הדירה?
אם יש לו שנתיים...
אם יש לו שנה עכשיו, נותרה לו עוד שנה.
כן. הוא צריך למצוא...
כן, אבל יש לו שנה. הוא יחסית רגוע, נכון?
כן, שנה זה...
יופי. אבל אם הגענו לחודש לפני הדדליין, מה קרה לבן אדם? נוצר לו כוח מציאות. הוא חייב למכור את הדירה. הוא בלחץ אטומי.
הבנתי מה אתה אומר. יש פה אילוץ...
יש פה אילוץ.
שתלוי זמן.
נכון.
והוא גם גורם לבן אדם...
להיות בלחץ ובסטרס.
להיות בלחץ ומצב רגשי.
וגם... מה שאומרים, להתפשר, אם צריך.
הבנתי אותך. זאת אומרת, אתה אומר פה משהו גדול. חבר'ה, איפה שבן אדם מרגיש יציב, בטוח, יש לו זמן, יש לו את המשאבים, הוא יכול למתוח את הדברים.
נכון.
קשה מאוד לנהל איתו מסע ומתן.
נכון.
למה? כי הוא חזק עליך.
כי הוא יהיה בשלו.
הוא בשלו, הוא חזק עליך.
נכון.
הוא יודע שאין לו סכנה אמיתית. אבל אם מופעל לו טיימר, או איזשהו אילוץ, אוקיי? איזשהו אילוץ, יכול להיות כל אילוץ אחר. נגיד טיימר, זמן זה אילוץ. ועכשיו הוא יודע שאם תוך חודש הוא לא עושה את העסקה, הוא לא סוגר אותה במחירים שהוא רוצה.
יכול להיות שהוא מפספס ומפסיד הרבה מאוד כסף.
יכול להיות שהוא מפסיד הרבה יותר.
כן.
אז עכשיו מתחילה להיות שיח פנימי כזה.
כוח מציאות שלו.
כוח מציאות שהוא מכניס אותו למסע ומתן עם עצמו. עכשיו אני אעשה, מה אני אעשה? אולי אני אוריד, אולי אני זה. ומה קורה? הצד השני שמריח דם, מה שנקרא, פתאום בא, מרחריח, עושה כזה ככה, ואומר, אופה.
תפסתי
פה בן אדם, במצב, עם כוח מציאות, אהבתי את המושג.
כורח מציאות, זה נקרא.
כורח מציאות. עם איזשהם אילוצים שהוא חייב לעשות פה מהלך. ובעצם אני עושה לו טובה.
נכון.
אם אני עכשיו נכנס אותו לעסקה, אני עוזר לו.
נכון. קח עוד דוגמה. בן אדם עכשיו נכנס לחובות ענק. חייב כסף, מה שנקרא, עם הסכין על הצוואר. הוא חייב לסגור, חייב, אומר לך, עסקה, אני מוריד לך 20%, רק תביא את הכסף, כי אחרת באים אליי, לא יודע, מהשוק האפור. מה קורה? הוא גם, יש לו כוח מציאות כבד. זוג שהתגרש, והחליטו למכור את הדירה, והאישה לא רוצה לראות את הפרצוף של הגבר. חייבים לסגור את העסקה הזאת מהר. מסכים איתי, נוצר פה כוח מציאות. זה בנדלן כל מיני מקרים שיכולים לקרות, והם גורמים למעשה לעסקאות להיות הרבה יותר אטרקטיביות, בסדר?
כן, כן.
זה אבל במקרה שנגיד אתה רוצה להוריד את הבן אדם. אם אנחנו עושים עסקים, אוקיי.
אני לא אוהב, שנייה, סליחה אורן, שעצרתי אותך,
כן.
לא אוהב את המושג להוריד את הבן אדם. הבנתי למה אתה מתכוון, להוריד את המחיר.
להוריד את המחיר.
להוריד את המחיר.
לא את הבן אדם, חס
וחלילה. אין בעיה. אני אוהב את המושג, מסע ומתן.
כן.
מסע ומתן.
בדיוק.
אוקיי, לכל אחד יש את הנקודות תורפה, ולכל אחד יש את היכולות ואת העוצמות שלו, וזה חלק מהחיים.
נכון.
אוקיי, זה שלא לימדו את זה בבית ספר, לא אומר שזה לא לגיטימי. אוקיי, כל התחומים של, אגב, של הבורסה, בכל מקום בעולם, עובדים עם החוקים האלה שנקראים מסע ומתן, מחירות, ומי שלא מכיר את החוקים ולא במגרש, יהיה לו קל לשפוט את זה מהצד. אתם מנצלים אנשים בשעת משבר. אתם תופסים הזדמנויות של אנשים במצב חלש. נכון, אנשים יכולים בקלות לחשוב ככה. ואז הם לא רוצים להזדהות עם זה. הם לא רוצים להיות במקום הזה של מה, אני הגדול, החזק, העוצמתי שתופס את החלש בשעת משבר. לא. זה לא הדרך להסתכל על זה.
לא.
זה, כל העולם עובד ככה. כל העולם עובד ככה. ואם אתה לא מקבל את זה, ואתה לא, ואתה מנסה להיות כאילו כזה סוג של בן אדם כזה, אתה יודע, ישר יותר מכולם, אז אתה בעצם נדפק יותר מכולם. זה מה שקורה בפועל. אתה מנסה להיות פוליטיקלי קורקט יותר, אז אתה נדפק יותר. ומה קורה? בסוף אותך דופקים, בסוף אתה נהיה בן אדם.
תראה, אני לא בטוח שזה לדפוק. בן אדם,
לא, כל, אני כל הדוגמאות... אנשים רואים את זה.
כן, אבל כל הדוגמאות פעמים. שנתתי בסופו של דבר...
כל העשירים רמאים, מכיר את הסלוגנים האלה. לא.
תראה, כן. קל מאוד למתוח את זה למקומות האלה.
כן.
אבל קל מאוד גם לעשות את העסקים האלה ברוח טובה כמובן, הכל ברוח טובה והכל בווין ווין. לא יכול להיות שבן אדם שעכשיו הוא ניסה למכור את הנכס שנה במחיר מופקע ולא הצליח, והגיע לדקה 95, סליחה, הוא עשה מעשה חכם. כנראה לא. אז הוא טעה בעסקים. אוקיי? ואם הוא טעה, אז הוא משלם על הטעויות שלו. הוא היה יכול למכור את זה במחירים יותר טובים בזמן שעבר. אבל מה לעשות? לא הגיע. ועכשיו כשהוא רוצה למכור, אז יש לזה מחיר. ככה אני רואה את זה. בסדר?
כן.
אנשים שרוצים להתגרש, קיבלו החלטה, הם יודעים מראש שהם הולכים להפסיד. תגיד לי אתה מאיזה גירושים לא מפסידים. אין דבר כזה. יש כמובן צד שלפעמים מרוויח כי הוא לא עשה כלום ופתאום נפל עליו משהו. זה יכול לקרות, כן?
כן.
וזה קורה. אבל רוב הפעמים בגירושים, מה לעשות? זה מכוער. רוצים בדרך כלל, לפעמים זה אפילו יפה, אבל גם אם זה יפה, רוצים לסגור את זה כמה שיותר מהר. ויש מחיר לסגור את זה מהר. אוקיי?
כן, כן.
ומי שיודע לסגור את העסקאות האלה בצורה מהירה, כן, מרוויח מזה מהצד השני. אין פה ספק. אבל בוא נדבר גם על עסקים. בעסקים, איך אנחנו עושים עסקים, בצורך העניין? תמיד כן. אנחנו רוצים לראות שהבן אדם השני, יש לו את הצורך שאנחנו יודעים לענות עליו. ואם יש לו את הצורך שאנחנו יודעים לענות עליו, אז יש פה עסקה. אוקיי? עכשיו, ככל שאתה תיתן יותר ערך ללקוח, ככה גם המחיר שאתה תקבל, יהיה גבוה יותר. אתה מסכים איתי?
כן.
זאת אומרת, בוא נסתכל רגע על שני אנשים. יועץ עסקי בתחילת הדרך, או בוא נגיד ככה. יועץ בארץ מתחיל, לעומת גרנד קרדון. מה השעה של זה ומה השעה של זה שווה?
גרנד קרדון, בחיים לא תשיג אותו בשעה אחד על אחד.
אוקיי. ביל גייטס בדקות נראה לי הוא מוכר, נכון? היה מוכר, אני זוכר.
לא נראה שגם את זה אתה יכול להשיג.
לא, אי אפשר להשיג, אבל אני זוכר, היו כל מיני ארוחות צהריים ודברים כאלה, שאנשים היו משלמים ומנסים להתקבל וכל מיני זה, כי הוא כל דקה שלו היא כאילו... אבל ככל שאתה יכול לתת יותר ערך, ככה אתה שווה יותר. ככה זה עובד. נכון?
ברור.
וככה עושים את העסקים. זאת אומרת, שבן אדם שהוא מצליח לצורך העניין, מה קורה בסופו של דבר? אנשים רוצים לבדוק מה הוא עושה, ללמוד ממנו. הערך שלו יותר עולה, וכך הוא גם יכול...
הם רוצים להתקרב להצלחה.
נכון, רוצים להתקרב להצלחה.
כי הוא יודע איך לעשות את זה, אז ברור שהם ירצו להתקרב, אחרת אתה יודע. אם אתה... תראה, אני אגיד לך מה אני כל כך אוהב במה שאנחנו עושים. אתה יודע, קל לדבר כשאתה במקום טוב, אבל כשאתה במקום, כשהייתי במקום בחיים שלי שלא היה לי, לא היה לי, והיה לי מאוד קשה, אתה יודע, אף אחד לא דפק לי בדלת ואמר לי, שחר, באתי לעזור לך. איזה יופי, אתה רואה את הרכב הזה? אתה רואה את המרצדס? בוא, אני אראה לך איך עושים את זה. בוא, אני אעזור לך, אתה ואבא שלך שקורסים כרגע, ואף אחד לא רואה אתכם, ואף אחד לא עוזר לכם, אני ראיתי, דפקתי לך בדלת, ובוא עכשיו אני אגלה לך את הסודות שלי, של איך עושים מלא כסף.
כן.
אני פנטזתי על זה שזה יקרה, אבל זה נשאר רק פנטזיה. מתי התחילו דברים לקרות? כשאמרתי, בוא נה, אף אחד לא בא לדפוק לי בדלת. אף אחד.
כשלקחת אחריות.
בדיוק, כשלקחתי אחריות, שאמרתי, אוקיי. מתי אגב, אורן? כשהתחלתי להתעצבן. כשהתעצבנתי על המצב, והבנתי שהוא לא הולך להישאר ככה, כי אני לא הולך לתת לזה להישאר ככה, פתאום דברים התחילו להשתנות לי בחיים. זאת אומרת, הבן אדם הזה שחיכיתי שידפוק לי על הדלת, הסתכלתי במראה והבנתי שזה אני. ואמרתי, מה אני מחכה למישהו? אני אהיה המישהו הזה. והיום אני זוכה להיות המישהו הזה עבור אחרים. היום אני זוכה להיות זה שדופק לאנשים לא בדלת, אבל בטלפון קופץ להם בפרסומות, משגע אותם, אוקיי? כל אלה שכאילו מתלוננים, זוכר ששמענו כמה אנשים, בוא נע, אתה כל היום מופיע לי בפרסומות, שיגעת. בצחוק כמובן, כן, הם אומרים את זה במקום קצת גם של פרגון, אבל יש כאלה צקצקנים שאומרים כל מיני דברים, ואני אומר להם, בוא נע, אני התחננתי שמישהו יקפוץ לי בפיד כשהייתי צריך את זה, אני התחננתי שמישהו יעזור לי, אתה מתלונן? אתה כנראה התעשרת כבר עם ככה, אתה כנראה במקום פנטסטי בחיים שלך עם ככה, או שאתה מחרטט את עצמך למוות ואתה מתנסה ברמות הזויות ואתה מתיימר להיות משהו שאתה לא. כי אני לא מכיר רוב האנשים בחיים, בסביבה, בשוק, שאתה יוצא לסופר, לאנשהו, אתה לא רואה את רוב האנשים עשירים הרי. אז מה זה ההתנסות הזאת? מה זה היומרנות הזאת? מה זה החוסר מודעות הזאת שאנשים באים וכאילו, אני לא צריך? מי אתה בכלל שאתה אומר שאתה לא צריך? בוא תראה לי את התוצאות שלך, בוא תראה לי שאתה מצליח, בוא תראה לי שאתה כבר שם, ברגע שתעשה את זה, מצוין, אני לחץ לך את היד ואנחנו כנראה נהיה שותפים טובים, אבל אם אתה לא שם, אל תחרטט את עצמך, כי בסוף מי שסובל זה אתה והמשפחה שלך, אוקיי? וזה אגו מסריח שצריך להיפטר ממנו. מי שמוכן להיפטר מהאגו, לפני שהחיים יגרמו לו להיפטר מהאגו וישימו אותו על הברכיים, ואז הוא יצרח לעזרה, זה האנשים שמצליחים הכי הרבה. למה? הם תמיד מחפשים את הדרך לשפר את עצמם, והם לא חושבים שהם כבר יודעים, נכון. והם תמיד מחפשים לעשות את המקסימום במינימום זמן. ואז אתם יכולים, יש לכם צ'אנס, רק שאתם ככה, להצליח אשכרה. רק שאתם במיינדסט הזה. אין שום סיכוי שתצליחו אם אתם חושבים אחרת.
אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, ולהוסיף שאנשים תמיד צריכים לשאול את עצמם, אוקיי, מה השלב הבא? כי הרבה מאוד אנשים, מה קורה להם? הם נשארים באזור הנוחות, ואתה יודע, מתרגלים אליו, וטוב לי, ואני מרוויח סתם לדוגמה 20,000, 30,000, 40,000, מתרגל לזה, יאללה, בסדר, בוא נשאר פה. למה? שאלו את עצמכם,
מי אמר שיש
תמיד,
תקרה?
תמיד, אין תקרה. בדיוק, אתה מנפץ הראשי פה.
תודה.
נו. מה השלב הבא שאני צריך להיות בו?
כן.
ומה אני צריך לעשות כדי להגיע לשלב
הבא? אתה יודע למה אני הבאתי את המושג הזה בכלל, לנפץ את תקרת הזכוכית?
רגע, אבל אתה קוטע לי את הקו, שנייה, אחר כך תספר.
סליחה, אתה צודק.
כשאתה שואל את עצמך, מה השלב הבא שאתה צריך להיות בו? מה הדבר הבא שעולה בראש בדרך כלל לרוב האנשים? אין לי מושג, נכון? כן. הם לא יודעים איך.
כן.
נכון?
כן.
יופי, אז איך לומדים?
או מה השלב הבא? נתקבל לעבודה קצת יותר טובה, נתקדם קצת, נתקדם. הבוס ייתן לי, הבוס.
כן, נכון.
הוא יעניק לי את האופציה לחיות קצת יותר טוב.
אבל רגע, שחר.
הבוס הזה שלי.
שחר, שנייה.
כן.
בן אדם, בוא נגיד, עשה נדלן. עשה כבר את העסקה הראשונה שלו בנדלן. מבסוט רצח.
כן.
עוצרים?
למה ש... לא.
לא עוצרים. אז אם אני שואל את עצמי את השאלה, רגע, מה השלב הבא? ואני לא יודע. אין לי מושג. אין לי כסף. גמרתי את כל הכסף כבר על הנדלן. מה אני יכול לעשות? הוא יבוא, יגיד, רגע, אני תקוע.
לא נכון.
שנייה. אבל אתה, האם אתה בטוח שיש מישהו שהיה במקום שלך ועשה, כנראה, עשה כבר את הקפיצה לשלב הבא?
100% שכן.
תודה. האם כדאי ללמוד מאותו בן אדם?
חד משמעית.
יופי. אז הנה, האם יש לי תשובה מולי? יופי, ועכשיו אחרי שעשיתי גם את שתי עסקאות הבאות שלי,
כן.
ואני צריך לשלישית,
כן.
ואני עוד פעם תקוע.
כן.
יש את הבן אדם הזה שכנראה עשה
100%
את זה?
100% כן.
תודה, האם אני יכול ללמוד ממנו?
חד משמעית.
תודה, אני יכול למדל את זה עכשיו לכל דבר בחיים? זאת אומרת, אם הגעתי ל-20,000 ובא לי להגיע ל-40,000, אני יכול ללמוד ממי שהגיע ל-40,000?
לגמרי.
או שאני צריך ללכת ללמוד בתואר, באוניברסיטה שם, שלא מלמדים אותנו כלום.
עזוב, עזוב, דיברנו על זה בפודקאסט נפרד, מי שרוצה יקשיב למה
כן.
אמרנו על המכללות.
לא. אז אוקיי, כן. אז אני אומר, תמיד תחשבו איך מגיעים לנקסט לבל, ומי יכול להוביל אותנו לנקסט לבל. בסדר?
ומי מי, מי יכול להוביל אגב את האנשים לנקסט לבל? מי?
מי שעשה את זה.
מי שעשה את זה, זהו.
וזהו.
מי שעשה את זה.
בדיוק.
מי שעשה את זה. יש בן אדם שעשה את זה? יופי, תשאלו אותו מה הוא עשה. עכשיו זה מטריף אותי, אנשים חושבים, לא, כשיהיה לי מלא כסף, אני לא אצטרך לשאול אף אחד כלום, יהיה מטומטם. כשיהיה לך מלא כסף, אתה תצטרך לשאול עוד יותר אנשים, כי יש לך הרבה יותר מה לאבד. ואם אתה לא יודע, כל עסקה זה משהו אחר, כל תחום זה משהו אחר, נדלן, רכבים, בית, השקעות, עסק, כל דבר שאתם תעשו, כל דבר זה משהו אחר. אתה יודע, אפילו להוגה אני צריך מתכון שונה מדויק. לחיים? לא, מה פתאום, אנשים עזב, אני תהיה בסדר. אתה לא תהיה בסדר, אתה לא תהיה בסדר. וזה בדיוק מה שאנשים פספסים, וזה מדהים כמה חוסר מודעות יש בנושא הזה. זה מדהים. עכשיו, עזוב, אני לא מאשים את האנשים, אני באמת מאשים את המערכת החינוך המחורבנת שלנו, שמשוטפת לאנשים את המוח לגבי משהו שהיא אומרת להם, לא, ככה מצליחים. לא נכון, לא נכון. זה כמו המשחק דמו, שאתם רואים רק חלק אחד של המשחק, אתם לא יודעים את כל שאר המשחק. אין לכם שמץ, אתם לא יודעים לגשת לשם אפילו. זה כאילו, אתה יודע, אנשים שואלים אותי לפעמים, מה זה המטריקס בדיוק? על מה אני מדבר שאני אומר לצאת מהמטריקס? חבר'ה, דמיינו אקווריום, ואתם דג בתוך האקווריום. כל עוד אתם שוחים בתוך האקווריום, בפרמטרס של האקווריום, זאת אומרת, במידות של הזכוכית שהאקווריום נבנה, הכל בסדר. אף אחד לא יגיד לכם כלום. להפך, יאכילו אתכם כל שלושה ימים, יהיה בסדר. מתי יתחילו לעשות לכם בעיות? כשאתם תנסו לקפוץ מעל המסגרת, כשאתם תנסו לברוח מהאקווריום. אז אתם תתקלו פתאום במלא התנגדויות מהעולם. זה לצאת מהמטריקס מבחינתי, זה לנפץ תקרת זכוכית. once אתה רוצה שינוי, פתאום אתה מרגיש התנגדויות. ולמה אתה מרגיש התנגדויות? כי לא פיתחת שרירים כדי לפתור את ההתנגדויות האלה בלי להתאמץ בכלל. וזה יושב המון על חוסר ידע וחוסר מיומנויות. ולכן אני כל כך מתעקש על אנשים שיכשירו את עצמם, שילמדו, שיתפתחו, וזה כל כך קריטי, אוקיי? שאלה שרציתי, עוד נקודה שרציתי להעביר, ואז יש לך שאלה גם, אורן. תראו, אנשים שואלים, רגע, מה, איך אני יכול לשחק, זה בהקשר למה שאמרת, עם העסקאות.
כן.
איך אני יכול לשחק עם הנקודה הזאת של העסקאות, אוקיי? זאת אומרת, איך אני יודע, פחות או יותר, להגיד מה יהיה שווה יותר, מה יהיה שווה פחות. אז פעם שמעתי משפט מדליק מאיזה מנטור לעסקים.
כן.
הוא אמר את הדבר הבא. יש לך שלוש פרמטרים שיקבעו את המחיר. אוקיי? אתה רוצה מחיר יחסית סבבה, אתה צריך לוותר על משהו. ואז הוא אמר את הדבר הבא. הוא אמר, תראה, אני יכול לעשות לך את זה בזמן מאוד קצר, ואני יכול לעשות לך שזה יעלה מעט כסף. אבל זה לא יהיה איכותי. או, תשמע, אני יכול לעשות לך את זה מאוד איכותי, ואני יכול לעשות לך את זה גם בזמן קצר, אבל זה יעלה לך הרבה כסף. או, אתה יודע מה, אני יכול לעשות לך את זה מאוד איכותי, וזה יעלה לך מעט כסף, אבל זה ייקח לך הרבה מאוד זמן. אוקיי? עכשיו, מה אני בעצם מנסה להראות פה? משלושת את הפרמטרים, מה הכי חשוב? כסף, איכות או זמן?
זמן.
זמן. מה אנחנו לא יכולים להחזיר לאחור?
זמן.
זמן. מה אנשים הכי חוששים לגביו, הכי לחוצים לגביו?
זמן.
זמן. אוקיי. עכשיו, זמן זה פקטור מאוד מאוד משמעותי, ואנשים רוצים להשיג הרבה בחיים בזמן קצר. על מה הם צריכים לעבוד יותר קשה? על לשחרר ולשלם כסף. כי רק כשאתה תשלם כסף, אתה תקבל איכות גבוהה ובזמן קצר. ופה אנשים נתקעים.
כן.
אוקיי. מה הסוד ההצלחה פה של האנשים המצליחים ביותר בעולם? מה הם עושים? איך הם עושים את זה עם הכסף? דבר אלינו, אורן.
הם לא דוחים קודם כל את ההחלטות שלהם.
איך יכול להיות?
הם לא דוחים.
אבל הם לא באו מבית עשיר, אז מה הם עושים?
מה זה מה הם עושים?
מה הם עושים? אין להם, אין להם. הם אומרים, אין לי כסף, אין לי כסף.
יש תוכנית שאני מאוד, מאוד אהבתי, המיליונר הסודי. ראית אותה?
אנדרקאבר ביליאנר, בטח, גרנד קרדון היה שם.
כן, אז איך הוא התחיל? נכון, אבל היה לפניו עוד בחור שהיה בתחום ההלוואות.
כן, נכון.
אז הוא נתנו לו, וזה בן אדם עם מיינדסט של מיליונר, מיליארדר אפילו.
נכון.
ונתנו לו בסדרה, לא זוכר, כמה מאות דולרים בודדים, ואמרו לו, יש לך שלושה חודשים להביא עסק ששווה מיליון דולר. אז הוא התחיל. הוא התחיל מהקטן לגדול. מה הוא התחיל? בהתחלה הוא מכר צמיגים. הראו אותו מוכר צמיגים. מחפש צמיגים כאלה ענקיים, יד שנייה, ואמר, רגע, אולי אפשר לעשות מהם שימור שהם היו זרוקים, בוא נמכור אותם, עשה מהם כמה דולרים. אוקיי? בוא נתרגם את זה רגע לאנשים בבית. רגע, מה אתם יכולים לעשות? לכו עכשיו, אני מזמין אתכם לבית שלכם, חפשו בכל הבית דברים שאתם לא צריכים.
נכון.
אוקיי? שחר אמר להביא 30,000, תביאו 1,000 שקל. אני רוצה שמהפריטים שלכם בבית, לכו תראו איך אתם מצליחים לעשות עסקה ב-1,000 שקל.
כן.
מה יקרה ברגע שתעשו את זה? אני אגיד לך מה יקרה. מה שיקרה זה יתחיל להתחדד אצלכם איזשהו שריר שנקרא שריר הכסף. שריר המסע ומתן, אוקיי? ברגע שאתם תפרסמו משהו, סתם לדוגמה, אתה יודע, אני בהתחלה שעשיתי משימות כאלה, פרסמתי איזה אופניים שהיו זרוקות לי בחצר, היו בגשם כמה עונות חלודים לגמרי וזה, ישבתי, ניקיתי אותם מהחלודה והכל, פרסמתי אותם, אשתי אמרה לי, בחיים אתה לא מוכר אותם. מכרתי כל אחד ב-100 שקל, ואני, מה זה, הייתי מבסוט? 200 שקל, מכרתי שני אופניים שהיו זרוקים לי בחצר, בגשם, ניפחתי להם את הגלגלים, הברקתי אותם, 200 שקל. אתה יודע מה קרה? זה סכום קטן, נכון? זה גרעינים.
הסכום קטן, אבל זה עיקרון גדול.
בדיוק, אבל מה קרה? ביצעתי מחירה.
נכון.
ביצעתי עסקה. פרסמתי מוצר לעולם ומכרתי אותו.
נכון.
מאז מכרתי כמעט כל דבר שזז סביבי. הגעתי למצב, שחר, תקשיב את הסיפור. הגעתי למצב, הגעתי למצב שעשינו שיפוץ בבית. לפני, אני לא אשכח את זה, לפני הקורונה עשינו שיפוץ בבית ונשאר מלא זבל מאחורה. מלא זבל בניין כזה. ובקורונה היה לי משעמם. אז שמתי את הזבל של הבניין בחנייה וזה נשאר שם עוד חצי שנה. ואז אמרתי, איך אני נפטר מזה? היו שם מלא ברזלים, כל הפרופילים של הגבס וכל מיני ברזלים כאלה שלא ידעתי מה זה. ואמרתי, איך אני נפטר מהדבר הזה? זה לא ייכנס לי באוטו, זה גדול מדי. זה רק להביא מחולה. עכשיו, מחולה עולה, לא יודע, 800-900 שקל להביא מחולה, ואין שם כמעט, אין בכלל חומר למחולה. אמרתי, מה אני אעשה עם זה? ובפחים אסור לזרוק את הדברים האלה, כי זה זבל בניין. מה אני אעשה עם הדבר הזה? השתגעתי, התחרפנתי. יום אחד אני אומר לאגר, אגר, אני הולך למכור את זה. מה אתה משוגע וזה? כל פעם שאני אומרת לי את זה, אני נדלק, אני ישר אומר לה, תראי, תראי. בקיצור, לקחתי את כל הברזלים, שמתי אותם כזה בערמה, עשיתי תמונה, ואמרתי, בטוח יש כאלה שלוקחים ברזלים
כן,
וכל
מיני. כן, יש, יש, יש גם שגונבים.
כן.
נו.
שמתי פרסום במרקט פלס בפייסבוק, פרופילים שונים למחירה, 50 שקלים. התחלתי לקבל טלפונים.
אופה.
בסדר?
אז הם גם פינו לך את זה.
תקשיב, רגע, תקשיב את הסיפור עד הסוף.
סליחה, סליחה.
קיבלתי טלפונים מכל מיני... בני דודים, בדואים כאלה וזה שרצו כאלה דברים.
כן.
ואז לא אשכח את זה, התקשר אליי בחור ב7:30 בערב. לא, זה, שהוא עוסק בהתקנות של פרגולות ואלומיניום וכל מיני דברים כאלה. הוא אמר לי, תקשיב, אני צריך כאלה דברים, אני בא אליך לראות. הוא בא ב7:30 בלילה. היה כבר חושך בחוץ, מסתכל על זה, מתחיל פשפש בדברים, רואה, היה לי שם כאלה עמודים, שהם תומכים את הבניין. אני לא ידעתי, כנראה הקבלן השאיר את זה שם, וזה היה זרוק. אומר לי, אורן, תקשיב, כל עמוד כזה שווה 150 שקל. רק שתדע, היו שניים.
וואי, וואי.
אני אומר לו, אחי, כך, תהנה. אני לא צריך את הדברים האלה. אתה לא יודע כמה הצלת אותי וזה, ואז הוא אומר לי, טוב, אורן, כמה מגיע לך? אמרתי לו, לא, לא, רשמתי שם 50. תן מה? הוא אומר לי, לא, לא, מגיע לך יותר. אני אומר, תן כמה שבא לך, הוא הוציא, היה לו עוד 20 שקלים, נתן לי 70 שקלים, ואמר לי, אורן, אתה רוצה, אני אנקה לך גם את החנייה ואת הכל? אמרתי, לא, 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 עזוב, עזוב. לקח את הכל, אמיס, לא מחולה, לא כלום, נפטרתי מהזבל ב-70 שקלים.
תירוף.
מה זה? מה זה אומר? וגם עשיתי לבן אדם טוב, זאת אומרת, הזבל שלי היה זהב עבור אחרים, שזה הכי גדול פה.
גדול.
אבל מה קרה פה? יש פה שריר שמתפתח. מזבל לכל דבר, אתה יכול נכון, למכור נכון. כל דבר, תנהל מסעים ומתנים
נכון.
כל הזמן. ומה יקרה? שאתה תתרגל למכור בקטן, אתה גם תדע למכור בגדול.
כן.
שמה... כי אם אתה יודע למכור ב-100 שקל, אתה תמכור גם ב-100,000 שקל, זה לא בעיה.
נכון. שמע, יש פה גם עוד נקודה שלפעמים האנשי מחירות אומרים לי, שחר, יש פה איזה ליד שישאיר פרטים וזה לא רלוונטי. איזה תשובה, אני שומע אותה, אני מפוצץ לברית במוח. מה זה לא רלוונטי? הבן אדם ישיר פרטים? למה הוא ישיר פרטים? מה הוא חיפש? בדקתם? לא בדקו, אני מתחרפן.
כן.
מה הוא רצה? מה הוא רצה? מה הוא צריך? אני מוכר. מה הוא צריך? צמיגים לאוטו? מוכר. כמה הצריכה? מזמין לצמיגים, לוקח עמלה קטנה. מה הבעיה עם זה?
נכון.
הוא בא לקבל שירות, הוא סומך עליי, הוא השאיר לי פרטים, אני אמכור מה שצריך. איך אמרת? זה שריר.
נכון.
זה מטריף אותי שאנשים...
אבל רוב האנשים...
מרובעים אומרים
האנשים
לי, הוא השאיר פרטים סתם. לא!
תגיד לי רגע שאלה.
פויה!
תגיד, כן, תראה לי את האנשים שמוכנים למכור את הזבל שלהם שיושב בחצר.
מעט מאוד.
בוא נחזור לשאלה.
אבל זה חינוך.
ממאה אנשים, כמה לדעתך היו עושים את זה?
ממאה אנשים?
כן.
רק אורן. רק אורן ביטרמן.
עזוב.
שמבין כסף ופיננסים.
אתה אומר אחד, שתיים, שלוש. למה?
כל דבר זה כסף.
כי הם דחיינים.
הכל זה כסף.
כי הם מתעצלים. כי הם לא מבינים איזה כישורים זה תורם להם.
הכל זה כסף.
מהזבל עד לדברים הכי קטנים שיכולים להיות. קודם כל, תלמדו למכור.
נכון.
הכל זה כסף. תלמדו לגלגל כסף אליכם.
תסתכלו שמאלה, תסתכלו ימינה.
בדיוק, תעשו מסעים ומתנים בסכומים הכי קטנים. בדיוק. אני את הבן שלי, אתה יודע איזה סיפור יש לי עם הבן שלי? סיפרתי לך אז את זה עם, עם הפלייסטיישן. תחזרו לפרק הראשון שלי ושל שחר, אתה זוכר? עם הפלייסטיישן שמכרנו, קנינו?
כן.
לא משנה, ילד, מכרנו אקסבוקס מקולקל שהיה שם, קנינו לו פלייסטיישן יד שנייה, ועוד הרווחנו על זה כמה, איזה 70 שקל, משהו כזה, מכל הטרנזקציות.
טירוף.
למה? כי עשינו כל הזמן מסעים ומתנים. מכרנו דברים, קנינו דברים, ועשינו את זה בצורה טובה. אם אתם תלמדו את היסודות של המסע ומתן,
בכסף.
של הכסף, של המחירות, תתאמצו. עכשיו, תסביר לי רגע, שחר, איפה פה הזמן שווה כסף?
יש פה...
אין פה משוואה של זמן שווה כסף.
לא, יש משוואה של זמן שווה כסף.
מה? הפרסום
לא...
שלי?
רגע, אני לא אוהב שאומרים את זה, אני לא אוהב שאומרים את זה. יש משוואה של זמן שווה כסף, אבל היא קצת השתנתה.
נכון.
זה זמן, סליחה, זה כסף שווה זמן כפול פעולות.
נכון.
אז עכשיו אם אני עושה פעולות מסוימות, עסקאות בשפה פשוטה, בזמן הזה, אז זה לא שהזמן שווה לי X כסף שהמעסיק שלי החליט לי, ואז בסוף החודש אני בקושי שורד. לא! התבלבלתם! זה אחרת. זה אני בזמן הזה, באותו זמן, בדיוק באותו זמן, עושה כמה פעולות שאני רק צריך כדי להרוויח. כמה כסף שאני רק צריך? יש פה משתנה שהוא בשליטתכם. מה לא בשליטתכם? איזה משתנה? זמן!
נכון.
מה כן בשליטתכם? פעולות! אז למה אתם עובדים במשוואה של זמן שווה כסף? אתם גנבתם לעצמכם את השליטה. ואז אנשים אומרים שהם מרגישים חסרי שליטה בחיים וחסרי עונים. באימא שלכם.
יש לי עוד סיפור מצחיק.
כן.
אתה יודע, סיפרתי את זה, אני תמיד אומר לאנשים שיתחילו למכור כל מיני דברים. אז סיפרתי את זה לחברים הקרובים שלי. אז חבר שלי טוב, בא אליי פתאום אחרי שבועיים, שולח לי תמונה של קלפים, של חבורת הזבל. אתה זוכר שהיה פעם חבורת
זוכר
הזבל?
זוכר ועודך.
מה?
זוכר ועודך.
יופי.
אהבתי את זה, מה?
הוא הלך פשפש בבית, כי אמרתי לו גם, לכו תחפשו מה יש לכם בבית למכור, תתחילו להתאמץ. אגב, היום הוא נהיה בעל עסק, סוף סוף. בקיצור...
מזל טוב.
כן.
כן.
בקיצור, הוא מצא 30 קלפים.
כן.
ובכמה מוכרים כל קלף כזה, שחר? מסתבר, יש שוק של הקלפים.
אוקיי.
70 שקלים כל קלף.
מטורף.
2,100 שקל, הבן אדם בום.
פליפ, מה שנקרא.
בא בן אדם עד אליו הביתה, אמר לו, תודה רבה, נשק לו את הצורה, והשאיר לו 2,100 שקל מקלפים שהיו זרוקים לו מהארון מהילדות.
וואלה, אני את כל הבית מחפש עכשיו קלפים. כל הבית, למרות שעברתי לא מזמן, לא יודע אם אני מצא.
בקיצור, חברים, לכו תחרשו את הבית.
בדיוק.
תראו מה יש לכם בבית, תתחילו לעשות עסקאות. שחר ואני פה מדברים על עסקאות, נדלן ודברים כאלה. תתחילו מהקטן, תתחילו לחוש את הכסף אצלכם ביד, את המחירות, את המסעים ומתנים, אוקיי? את השיח הזה עם אנשים, את הערך מהדברים שיש לכם, שזה ג'אנק.
זאת אומרת...
שווה לשרוף על זה הרבה זמן. אני אומר לך, שווה לשרוף על הנקודה הזאת, כי תמיד זה מתחיל
לגמרי.
בצד הראשון.
לגמרי.
בצד הראשון.
אני מסכה על זה ככה, חבר'ה. סתכלו ימינה, סתכלו שמאלה, סתכלו למעלה, סתכלו למטה. תסתכלו 360 מעלות מסביב. כל דבר שאתם רואים כרגע, כל דבר שאתם מבחינים בו, כל דבר שאתם מבחינים בו, הכל, גם אם אין לידכם כרגע כלום, אתם באמצע המדבר, כל דבר שאתם מבחינים בו שווה כסף. הכל. יש דברים ששווים יותר כסף, יש דברים ששווים פחות כסף. אבל הכל שווה כסף. הכל שווה כסף. בין אם בצורתו המלאה, בין אם בצורתו החלקית, בין אם בצורתו המושלמת, ובין אם בצורתו הרעועה. הכל שווה כסף, והכל ניתן גם להשבחה ולמינוף. הכל. 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 הכל יכול לעבור מסע ומתן, ועסקה שתיסגר, ומחירה שתיסלק. הכל יכול להיות שווה כסף. תתחילו להסתכל על כסף, 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 כסף. כל מקום תראו כסף. מסתכלים שמאלה, איך זה שווה לי. מסתכלים ימינה, איך זה שווה לי. מסתכלים למעלה, איך זה שווה לי. הבוס לכם בלבל לכם את הראש, איך אני מוכר את הבוס שלי. זה מה שאתם צריכים לחשוב. לא אכפת לי. כל דבר שווה כסף, איך אתם יכולים למכור את זה? זה מה שאתם צריכים לחשוב. ואם אתם לא שם, ואתם לא משבחים ומחזקים ומפתחים את השריר הזה, אתם בעצם העדר. אתם בעצם במטריקס. אתם בעצם תחת תקרת זכוכית. ואתם בחיים לא תצאו ממנה. כי זמן שווה כסף שווה מוות.
כן. אוקיי. אני רוצה להגיד עוד משהו. חייב להגיד שאני מבחין...
ויש לי גם שאלה לשאול
אותך. מבחין בזה הרבה גם מבחינת המיינדסט. תראה, אני רואה הרבה אנשים שהם לא עושים את זה, במה הם עסוקים ברוב הזמן? הם עסוקים במה שנקרא ריחולים.
בלבל את המוח.
הם כל הזמן מצקצקים או מדברים על אחרים.
כן.
וכמה הם זה ככה והוא ככה וזה ככה.
כי כשאתה קוף בתוך כלוב, מה נשאר לך?
במקום לבזבז את הזמן על דברים שיקדמו אותם, הם מרחלים על אחרים.
כשאתה קוף בתוך כלוב, מה נשאר לך? רק להסתכל על האנשים, על בני האדם שעוברים וזורקים לך בננות. אז אתה תדבר, עליהם. למה? כי אתה קלו. אני לא רואה ריחולים כמשהו שאתה יודע שזה כאילו הם אנשים רעים. אני פשוט חושב שהם קלויים, ובמקום לשים את הפוקוס על איך אני פאקינג יוצא מפה, הם שמים את הפוקוס על איך אני פה והם שם.
נכון.
איזה שאלה מטופשת.
בקיצור, שנו את השיח. שנו את השיח אצלכם בראש.
שיח, בוודאי, פוקוס.
את השיח היומי שלכם. הפוקוס שלכם צריך להיות, רגע, איך אני מקדם את עצמי ולא איך אני מרחל על אחרים. זה לא מעניין. זה פשוט לא מעניין.
שאלה לסיום. נכס להשקעה או למגורים?
וואי, איזה שאלה ענקית זאת.
שאלה לסיום.
שאלה ענקית. נראה לי שצריך לפתוח על זה פודקאסט שלם. על כל הדבר הזה.
אפילו היתוש פה תוקף אותך.
כן, כן, לגמרי. תראה, אני אתקל בשאלה הזאת המון.
כן.
בסדר? ואני חייב להגיד, אני אתחיל מהסוף, אין תשובה.
למה?
למה? כי זה מאוד תלוי. מאוד תלוי בצרכים של הבן אדם, מאוד תלוי בעסקה, מאוד תלוי איפה הוא רוצה לגור, ומאוד תלוי מה הוא מתכנן בחיים. אוקיי? יש אנשים, אני חייב להגיד לך, הם מאוד מאוד קשורים למקומות שהם גרים בהם, ומאוד קשה להם להיפטר מהנכס שלהם ולקנות נכס להשקעה, ואני מצדיק אותם. אני אישית, אני יכול להגיד לך שאני גר בבית משלי ונהנה בו, אבל יחד עם זאת אני עושה הרבה מאוד פעולות אחרות. ואני יכול להגיד שיש אנשים שכן בוחרים לקנות לעצמם נכס להשקעה, וגרים בסחירות במקום שהם מאוד מאוד אוהבים. Mm-hmm. אז זה מאוד מאוד תלוי. אם לצורך העניין אתה רוצה לגור באיזשהו מקום, וכרגע ההון העצמי שלך לא מאפשר לך בכלל לגור באותו מקום, גם אם תקנה את הבית, אז, ואתה תמשיך לחסוך עד שתגיע
ל... בוא נעשה את זה קל. אם זה נכס ראשון, נכס להשקעה או נכס למגורים?
אז אני אומר, זה מאוד תלוי. מאוד תלוי.
אוקיי.
מאוד תלוי. אם אתה גמיש, הייתי אומר לך, אתה יכול גם לקנות אותו למגורים. זאת אומרת, אני לא נגד זה. אבל זה צריך להיות משהו שאתה רוצה לגור בו. אוקיי?
אוקיי.
זאת אומרת, אני אתן דוגמה. אם אתה עכשיו רוצה לגור בראשון לציון.
אוקיי.
ובראשון לציון, הדירות עולות, סתם לדוגמה, 2.5 מיליון שקל.
אוקיי.
ולך יש עון של 300,000 שקל.
אוקיי.
אוקיי? אז בשביל לקנות הדירה הזאת ב2.5 מיליון שקל, אתה צריך איזה 625,000 שקל. אין לך את זה עכשיו, נכון?
נכון.
יופי.
אוקיי.
אז מה תעשה? או שתחסוך עכשיו, כן? ועד שתגיע ל-625, כנראה ייקח לך המון המון זמן.
נכון.
ואז בינתיים מה יקרה לנדלן? כנראה הוא יעלה.
נכון.
ואז אכלת אותה.
נכון.
נכון? יופי. או בוא תגור בראשון לציון בסחירות, ותקנה נדלן בסכום שאתה יכול להרשות לעצמך. זאת אומרת, אם יש לך 200, אז אתה יכול לקנות ב-800. תקנה ב-800, לפחות תהיה בשוק הנדלן. אתה כן חייב להיות בשוק הנדלן. כן. למה? גם הטבות מיסוי, גם הטבות מימון, גם ההון שלך קופץ הרבה יותר במהירות, גם תצמוד לרכבת הנדלן שנוסעת, אוקיי? אז אתה חייב להיות בשוק הנדלן. אם אתה לא שם, ואתה מפקיד את הכסף חס וחלילה באיזה פיקדון בנקאי שנותן לך 4%, פספסת את המשחק בגדול. בגדול ובענק.
כן.
בסדר? לכן, עדיף שתעלה על רכבת הנדלן, לא באזור שלך, ותגור איפה שאתה רוצה. אין מה לעשות.
מדהים.
בסדר? עכשיו, אתה יכול לקחת את הדוגמה הזו להרבה מאוד מקומות. אבל, כן. אם יש לך טעון המספיק, סליחה, יש לך 625 אלף שקל, ואתה שם את זה על נכס שלך, שאתה גר בו, זה חלף שכירות לצורך העניין, וראשון לציון לצורך העניין זה מקום מרכזי, ואני נותן דוגמה, שהנדלן בו עולה בצורה טובה, כי הוא במרכז בסופו של דבר.
נכון.
אני לא רואה משהו רע בלגור בדירה משלך, ממש לא.
כי הנכס עצמו גדל, בדיוק. אז עדיין השקע.
בדיוק.
אבל אני מדבר על ממש, עניין של בחירה, זאת אומרת, אם היה לי א' או ב', זאת אומרת, מה בעיניים של אורן ביטרמן, הנטייה היותר רגיונית לבן אדם, אם זה היה שחור או לבן.
אם זה היה שחור או לבן, אני הייתי הולך להשקעה מהסיבות הבאות.
Okay.
זאת אומרת, אם היה לי, נגיד דוגמה, שאני גם יכול או לגור או לסחור באותו מחיר, לצורך העניין, ויש לי טעון עצמי.
Okay.
בוא ניקח את הדוגמה של ראשון לציון.
Mm-hmm.
אז אני אגיד לך מה, לקפוץ דירות, זאת אומרת, למכור דירה ולקנות אותה, כשאתה גר בה, זה הרבה יותר קשה מאשר אם אתה סוחר אותה.
Mm-hmm.
אתה מסכים איתי?
כן, כי אתה...
כי בסחירות אתה יכול לצאת כל שנה בערך.
יכול... נכון.
אין לך שום בעיה, נכון. אין לך מגבלות.
יש לך את החלונות זמן האלה, ופה אתה אילוצי החיים, בוא נגיד.
בדיוק. פה יכול להיות שזה יהיה לך קטן, יכול להיות שאתה כבר התרגלת לבית ולא בא לך לעזוב אותו, ויש לך כל מיני קשרים כאילו רגשיים יותר, שימנעו ממך מלעשות מהלכים כלכליים.
Mm-hmm.
ולכן... אני פחות הייתי עושה את זה, אוקיי? פחות. אבל שוב, תלוי בסיטואציה.
כן, אוקיי.
מאוד מאוד תלוי בסיטואציה.
בסדר, גמור. אז מגניב, לאללה. אני מאוד מקווה שעזרנו לחברים פה היום קצת לסדוק, לנפץ, לרסק.
שיעשו כסף.
את התקרת זכוכית הזאת. חבר'ה, צאו מהמשוואה של זמן שווה כסף. לא נועדתם להגיע לסיבוב החיים הזה בשביל פאקינג לשרוף לעצמכם את כל החיים. ובטח לא על שכר פאקינג. מינימום. אז מה הפתרון? מה המסקנה? תעשו כסף, תפתחו את שריר הכסף, ותסתכלו ימין, תסתכלו שמונה, תתחילו להיות אנשים חדי הבחנה, ותבינו איך אתם יכולים לעשות הרבה יותר כסף בזמן הרבה יותר קצר. כמובן שאם אתם צריכים ייעוץ, אז אנחנו כאן. טוב, אורן, אתה רוצה לעשות את הסיום?
כן, רק שאני אומר, יש הרבה כסף על הרצפה הזרוק בכל מקום. רק צריך להסתכל ולראות ולהרים אותו מהרצפה, ולא להתעצל. נתתי לכם בפודקאסט הזה הרבה מאוד דוגמאות, אין ספור דוגמאות.
כן.
תעברו עליו, תחשבו עליו, תחלחלו את הדברים. אין לי ספק שכל אחד מכם עכשיו, אחרי שהוא שומע את זה, יכול ללכת בבית שלו ולהתחיל לחפש איפה הכסף על הרצפה.
לגמרי.
בסדר? והפודקאסט
הרצפה,
הזה יכול...
על הרצפה, בקירות.
הפודקאסט הזה יכול להוציא ממכם, להוציא לכם עוד כמה אלפים בכיף.
לגמרי.
אז תתחילו לאסוף את הכסף מהרצפה. תמשיכו לעקוב, כי אנחנו הולכים לתת לכם פה עוד הרבה תכנים מפוצצים בערך, שיביאו לכם כסף הביתה.
כן, או שתירשמו לקורס של אורן, או לקורס שלי, קורס פיננסים, או קורס עסקים, ותעשו את זה. ביג טיים. בזמן קצר. ומי שרוצה עדיין להמשיך להקשיב לפודקאסטים, זה גם בסדר. כשתתבשלו, תגיעו. אורן, תסיים לנו סיומת.
מה, אני?
כן.
עם אמרה פיננסית או עם מנפסת?
לא, לכו.
מה?
אז לכו.
אז לכו לנפץ את תקרת הזכוכית.
צולע, נעבוד על זה. יאללה חברים.